שלום לכולם, אנחנו בפודקאסט אסטרטגי של המכון למחקרי ביטחון לאומי, פודקאסט שיצא מהמסלול בעקבות האירועים האחרונים בזירה הפלסטינית, בעיקר בירושלים ובעזה, מה שאנחנו קוראים קבינט, שמומחי המכון נפגשים ומדברים על הנושא בעודו חי ונושם. איתנו היום השגריר דוקטור עודד ערן, שהוא מומחה גם לזירה הירדנית. יוחנן צורף, שהוא המומחה שלנו לנושא הפלסטיני, ובמקרה היום הוא ייצג את הרשות הפלסטינית בעיקר. דוקטור קובי מיכאל, שהוא המומחה נוסף שלנו בנושא הפלסטיני, והיום ייצג בעיקר את עמדת החמאס באירועים האחרונים. לצידי נועה סוסטרמן, שהיא מרכזת התוכנית שלנו, והיא תעסוק בנושאים שעלו בסימולציה שערכנו בשבוע שעבר, ואני עודי דקל, מנהל המכון. רק להתחיל את הסיפור, אנחנו מתחילים מהאירועים של הימים האחרונים, שנוצרה זיקה מאוד ברורה בין המהומות במזרח ירושלים, לבין אירועי השיגור של הרקטות מעזה. מי שחשב שיש נתק בין הזירות השונות, או שאפשר לבדל בין ירושלים לבין עזה, או בין הגדה המערבית לבין עזה, האירועים מוכיחים שלא כך הדבר, שדברים משתנים, ואת הנושאים הללו אנחנו נדסקס במהלך הפגישה הזאת שלנו. תודה לאלה שהצטרפו אלינו, ואני מקווה שיהיה מעניין. האירועים של הימים האחרונים המחישו לנו שקיים, נוצר איזשהו קשר שלא ראינו אותו בעבר בין ההתרחשויות בירושלים לבין ההתרחשויות ברצועה. כלומר, אותם שיגורים ששוגרו מרצועת עזה בעקבות האירועים בירושלים, ככה גם אמרו אלה ששיגרו מעזה, שזה נעשה בעקבות האירועים בירושלים, מייצרים איזה זיקות חדשות בזירה הפלסטינית. זיקות שנוצרו כנראה מההקשר המרכזי, שזה נושא של הבחירות גם לפרלמנט הפלסטיני, ואולי אחר כך לנשיאות, ואולי בהמשך גם לנושא של ה-PLO, של אש"ף. ואנחנו מנסים להבין מה הניע, מה הגורמים שגרמו להסלמה הזאת, ואם אנחנו רואים כללי משחק חדשים בזירה הפלסטינית בעקבות האירועים של החודשים האחרונים. עוד נקודה אחת חשובה לציין, למי שחושב שנעשים שיגורים מרצועת עזה בהיקף כזה, מתוזמנים וגם מוכוונים ככה שלא להשיג פגיעות משמעותיות בצד הישראלי, שהחמאס לא מעורב בעניין הזה, החמאס מבחינתנו מעורב בעניין הזה, לא יכול להתקיים כזה רצף של שיגורים מהרצועה בלי שחמאס נותן את האישור שלו ומעורב בעניין, ולכן אנחנו מבינים שהחמאס הוא שחקן מרכזי באירוע העזתי שמצטרף לאירוע בירושלים. כפי שאמרתי, הנושא המרכזי בראייתנו זה ההקשר של הבחירות הפלסטיניות, ולכן אני רוצה לפנות אליך יוחנן בבקשה, ולשאול האם האירועים מהווים אולי איזושהי הזדמנות לאבס לרדת מנושא הבחירות, כי הנושא ירושלים כל הזמן עולה כמחסום העיקרי לנושא הבחירות, כי אם ישראל לא תאפשר להצביע בירושלים, אי אפשר לקיים את הבחירות בתנאים האלה, כך טוען אבס, מתוך אולי כוונה לרדת מעץ הבחירות. האם אכן זה המצב, והאם האירועים האלה משרתים אותו?
מכל מקום, מה שאני רוצה לומר זה כך, אבו מאזן ידוע בקשיים הרבים שלו לקבל החלטות, בעיקר כשמדובר בהחלטות גורליות מהסוג הזה, מהסוג שהוא קיבל במאי לפני שנה, כאשר הוא הודיע על השתחררות מן הכבלים של אוסלו או משהו מהסוג הזה. הוא נמצא עכשיו על פרשת דרכים, זו החלטה גורלית מבחינתו, וככל שחולף הזמן מאז שהוא הכריז על הבחירות, וכבר נעשו כמה וכמה צעדים לקראת מימוש הבחירות, ההחלטה הזאת הולכת ונעשית יותר קשה. עכשיו, האירועים האלה במזרח ירושלים, בירי הרקטות, נועד לומר לאבו מאזן, היזהר לך, פן תבטל את הבחירות. בלשון אחרת, מנסים להקשות עליו את ההחלטה, ולא להקל עליו בעניין הזה. אם היה, והאירועים הללו מתפתחים למהלך יותר רחב, שזה ייצור איזה עימות רחב יותר ברצועת עזה, ואולי גם במקומות אחרים, יכול להיות שזה תהיה בהחלט עילה לבטל את הבחירות, מבלי שזה יעורר נגדו ביקורת קשה, כפי שזה נראה כרגע. אבל נראה לי גם שגם בחמאס אין כוונה רצינית להרחיב את העימות הזה מעבר למה שהיה עד כה בלילה האחרון. יש, זה היה מאוד מדוד, מאוד בדוק, מאוד מתוזמר, מאוד מבוקר, ואני חושב שגם המהלכים הבאים הם יהיו מאוד מבוקרים, מתוך הנחה שהדבר הזה לא יגרור את זה לעימות רחב מדי, שאז בכלל זה יוציא, ירוקן מתוכן את התביעה שלהם שלא לא לבצע את הבחירות. עכשיו, מעבר לזה, צריך לומר שאבו מאזן יושב חזק היום על קרני הדילמה. כל החלטה שהוא יקבל היא מאוד מאוד בעייתית מבחינתו. אם הוא מבטל את הבחירות, הוא למעשה פוגע מאוד במעמדו כמספר אחת, כמנהיג המוביל בתוך הזירה הפלסטינית. ייתכן מאוד שהיריבים שהתווספו לו במהלך מערכת הבחירות מתוך פתח כבר לא ישבו בשקט, הם יארגנו הרבה מאוד הפגנות נגדו, קריאות להסתלקותו ועוד כל מיני דברים שראינו בעולם הערבי בראשית האביב הערבי, הוא בהחלט יאבד ממעמדו, ואם הוא ילך לבחירות במציאות הנוכחית, הוא עלול להפסיד, אולי להגיע לסוף דרכו הפוליטית, וכל העניין הזה כרגע זה מה שעומד לנגד עיניו, הוא צריך להחליט בין הרע לרע במיעוטו, ואני חושב שכרגע, כפי שהאימות שמתנהל עכשיו, או את הקריאות שהיו עד עכשיו, הם עדיין לא מאפשרים לו לרדת מהעץ.
אוקיי, תודה יוחנן. אני רוצה לפנות אליך קובי, יש שתי גישות לגבי התנהלות החמאס. הגישה האחת אומרת שחמאס שמתמודד על בחירות, ודרך אגב לרשימה שלו, הוא קורא ירושלים הבטחתנו, לא יכול בסיטואציה כזאת שיש מהומות בירושלים לשבת בשקט בעזה ולהראות ששם הכל רגוע ומנותק ממה שמתרחש בירושלים, ולכן הוא חייב להגיב, ולכן הוא אפשר את הפעילות הזאת של השיגורים מרצועת עזה. הגישה השנייה אומרת שחמאס מנסה אולי לשנות את כללי המשחק, כלומר אותם כללי משחק שהיו נהוגים עד פה לא רלוונטיים יותר, ויש עכשיו קשר בין מה שקורה בירושלים לבין מה שקורה בעזה. דרך אגב, או אם נפגע מישהו בירושלים, אז עזה תגיב על כך. דעתך.
אני אנסה להציג איזושהי גישה שלישית שאולי מסנטזת בין שתי הגישות שאתה הצגת. קודם כל, ירושלים מבחינת החמאס תמיד הייתה עילה לייצור אלימות, ראו ערך העברת השגרירות האמריקאית לירושלים, שהייתה העילה למצעדי השיבה על הגדר, ועוד כהנה וכהנה. עכשיו, זה שלחמאס יש אילוצים בתוך המערכת הפלסטינית, והיא מרגישה מחויבת להגיב על עניין ירושלים, ואחרת היא תימצא ככלי ריק בעיני הציבור הפלסטיני, זה לא משהו שאנחנו צריכים, אנחנו יכולים להבין אותו, אבל זה לא משהו שאנחנו צריכים לקבל אותו. בוודאי לא כאשר התגובה לצורך יצירת הרלוונטיות שלה באה על חשבון תושבי העוטף והריבונות הישראלית. עכשיו, אני לא חושב שחמאס מנסה לייצר כאן כללי משחק חדשים, אלא חמאס מבינה שכללי המשחק הקיימים הרבה יותר גמישים משהיו. וזה מכיוון שישראל נמצאת עכשיו כרגע באיזשהו מלכות בכל מה שקשור ליכולת שלה להגיב, זה בשל בעיותיה הפנימיות, ומאידך גיסה, אין לישראל איזשהו אינטרס לדרדר את המערכת העזתית לכדי איזושהי מערכה מאוד גדולה, והמצרים מעבירים בצורה, הייתי אומר, די אמינה את המסר, גם של החמאס וגם של הג'יהאד, שגם אין בכוונתם שלהם להשלים את המציאות, שזה מה שנקרא רק מה שחייבים לעשות. העניין הוא שבכל פעם הרף הזה עולה, זאת אומרת, המסגרת או ההיגיון המסדר של כלי המשחק נשאר אותו היגיון, אנחנו נעשה מהלך, אין לנו כוונה לדרדר את המערכת, אנחנו מכוון חמאס, כן? נעשה מהלך, אין לנו כוונה לדרדר את המערכת, אתם מבינים שאין לנו כוונה כזאת, לכן אנחנו נקבל גם בהבנת תגובה שלכם, שהיא מינורית ומוכלת שאין לה כוונה, אבל זה התחיל ברקטה אחת, עבר ל-5, עבר ל-12, עכשיו אנחנו כבר מדברים על מתחים של 36, איפה בדיוק זה ייגמר העניין הזה. ותמיד אנחנו צריכים לזכור שרקטה היא נשק סטטיסטי, כן? יכול להיות שהם ירו באופן שהם חושבים שהוא מדויק לשיטתם, שלא אמור לייצר פגיעות משמעותיות בצד הישראלי, אבל תהיה תקלה ותהיה פגיעה רצינית ומשמעותית. לכן אני חושב שיש כאן איזושהי הרחבה של כללי המשחק שהיו מקובלים בין שני הצדדים, ואני חושב שהנכונות של ישראל לקבל את הרחבה הזאת עלולה להימצא בעייתית, כי עניין ירושלים לא יסתיים, לא יסתיים בלשון עתיד, כן? ומה יקרה מחרתיים כאשר יהיו אירועים נניח קצת יותר חריפים? אז מה, אז יהיה לנו 72 רקטות בלילה, ונגיד שאנחנו מבינים שחמאס חייבים להגיב כדי לשמור על הרלוונטיות?
אוקיי. אני רוצה רגע לקפוץ מעבר לגבולות שלנו, ובעיקר לנושא של העמדה הירדנית, אולי בכלל הערבית ואפילו הבינלאומית, ואני פונה אליך עודד בנושא הזה. עד כמה הירדנים מוטרדים ממה שמתרחש בירושלים? האם האירועים בירושלים יכולים לזלוג לאמן? ראינו גם ששר החוץ הירדני עשה ביקור פתע ברמאללה בשבוע שעבר, והביא להם חומרים על שייח ג'ראח, כלומר הם נמצאים הירדנים בתוך המאבק על השליטה, בירושלים. כלומר, לאן האירועים האלה בראייתם יכולים להגיע, ומה תהיינה ההשלכות גם אפילו במעטפת הבינלאומית?
אני חושב שלירדנים המצב הזה שנוצר בירושלים הוא מצב נוח, מבחינה זו שהיא יכולה להדגיש דרך האירועים האלה את מעמדה המיוחד בירושלים, שמוכר גם על ידי ישראל בהסכם השלום מ-94. זה אפשר, רווח במרכאות אחד. הרווח השני נובע מכך שאפשר להשתמש במהומות שנוצרו בירושלים ובכל תשומת הלב הפנימית והערבית והפלסטינאית לנושא ירושלים, כדי להסיט את תשומת הלב הפנימית מהאירועים שהיו בשבועות ובשנה האחרונה בירדן. כלומר, גם הניסיון שהיה או לא היה להפוך את המשטר, המצב הכלכלי שהוחמר עוד יותר בגלל שנת הקורונה, היא ביטויי מורת רוח מהתנהלות הממשלה בירדן, ולכן זה כלי מצוין להסיט או לנסות להסיט את תשומת הלב הפנימית מהנושאים הפנימיים. והרווח השלישי נובע מאפשרות של פעלתנות ויוזמה ירדנית קו נטוי ערבית בנושא ירושלים בזירה הבינלאומית, אם וכאשר יוחמרו התנאים בירושלים מעבר למה שקרה בסוף השבוע. ואני כאן מנסה להתחבר לאפשרות שמדינות ערב תגשנה הצעת החלטה במועצת הביטחון, כאשר המגמה העיקרית תהיה לבחון את הממשל החדש, ממשלו של הנשיא ביידן, בנושא הפלסטיני בתוך הגוש הזה של 100 הימים הראשונים, כבר עתה להעמיד אותו במבחן בנושא ירושלים, בנושא של דמוקרטיה כביכול, בחירות ברשות הפלסטינית שלא היו כבר 15 שנה, ועכשיו מטילים את האשמה על ישראל שהיא שמנעה את הבחירות. וזה מביא אותי לשאלה האחרונה, האם לישראל יש כאן תועלת, רווח או נזק מדיני ואחר אפשרי? עד עכשיו ממשלת ישראל מסיבות שונות, בין השאר בגלל הבחירות והמסע ומתן, הקואליציוני הפנימי, ישראל הרשמית לא הגיבה בכלל לכל נושא הבחירות ברשות הפלסטינאית. להשתתפות החמאס, לקיומן של הבחירות בירושלים, שאלות עדינות, ישראל לא הגיבה. המצב החדש מעלה את האפשרות שאולי ישראל, במידה ובכלל היו דיונים בדרג הקבינט של ממשלת ישראל, בדרך שדן בדברים האלו בדרך כלל, השאלה אם היה בכלל דיון, אבל בהנחה שהיה דיון כזה או אחר, שאולי ישראל הגיעה למסקנה שהנטל והנזק בקיומן של הבחירות, באפשרות של ניצחון כזה או אחר של החמאס, מעבר לרצועה, גם בהגדה ועם השלכות על ירושלים, הוא יותר קטן מאשר הנזק שנגרם בהפגנות ובמהומות, ולכן מועדף הפתרון של, או הדרך של יצירת תירוץ לאבו מאזן לרדת מנושא הבחירות.
טוב, נחזור לעניין הישראלי בהמשך, אבל מהקטע של הבחירות, כן יהיו בחירות, לא יהיו בחירות, בשבוע שעבר ערכנו סימולציה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ובחנו מספר תרחישים, אחד התרחישים היה תרחיש של דחיית הבחירות. נועה, אני פונה אלייך, האם למדנו משהו מהתרחיש הזה שהוא רלוונטי לאירועים של הימים האחרונים?
כן, אז אני חושבת שאנחנו באופן כללי יכולים להגיד שהימים האחרונים אנחנו רואים סבירות גבוהה יותר להתממשות בעצם של התרחיש של ביטול הבחירות. ובעצם אנחנו מקבלים סוג של הקדמה למה צופה לנו, מה צופה לבאות. אז באמת בתרחיש ששיחקנו, אז אנחנו ראינו א', שיש פיצול, הפיצול בפתח גורם לאיבוד כוחו של אבאס מול בעצם הפלגים האחרים של הפורשים. אז במאזן הכוחות של בין פתח הרשמי של אבו מאזן לבין חמאס, הוא נמצא בנקודה של יחסית נחותה יותר מבחינת הקולות. אז הוא כבר, הוא מתחיל להרגיש בעצם את הלחץ הזה מאחוריו מחמאס. גם ראינו שהקהילה הבינלאומית וארצות הברית אמנם לא שבעות רצון מהנושא של הבחירות, גם אין חוששות מהאפשרות של חמאס בעצם תצא עם היד העליונה, אבל הם לא במצב שהם באופן פומבי יעמדו מאחורי אבו מאזן ויגידו לו, אין בעיה, אנחנו תומכים בדחיית הבחירות או בביטול הבחירות. זאת אומרת, הוא יודע שהוא בסופו של דבר עומד, אם הוא יעשה מהלך כזה, הוא לא יקבל את הגיבוי שהוא היה רוצה לקבל. והוא מתחיל לשאול את עצמו גם שאלות, איך זה משפיע אחר כך על הבחירות לנשיאות, אם באמת הבחירות האלה מתקיימות, והוא סופג את התפוסה יחסית שהוא צופה לה. איפה זה שם אותו מבחינת המעמדות שלו אחר כך לנשיאות. ובעצם מול הדברים האלה, מסתמן שבאמת יש איזושהי נטייה, ככל הנראה, ללכת לכיוון של דחיית הבחירות, כשהוא ינסה בעצם לחזק את היד שלו בבחירות לכשהם יקרו בעוד מספר חודשים, בעיקר ידי הקלף של ירושלים. לבסס חזרה את המעמד של ירושלים בתוך הזירה הפלסטינית ובתוך מול הקהילה הבינלאומית, בעיקר בגלל הסיפור של טראמפ. כל המהלכים שטראמפ עשה, שפגע במעמד הפלסטיני בירושלים, עם ההכרה בירושלים כבירת ישראל, עם המעבר של השגרירות, וגם חוסר המוכנות של ביידן בעצם להחזיר את המהלכים האלה לאחור. אז זה מה אבאס ככל הנראה ינסה לעשות, וזה גם מה שאנחנו רואים באמת מתרחש בימים האלה, איזושהי חזרה של מזרח ירושלים לתוך השיח הפלסטיני. המאומות שאנחנו רואים הן מאומות עם נטייה מאוד לאומית ולאומנית, שזה בעצם מחזק את היד של אבאס, וחמאס שמצד שני מנסים חזרה לקחת את המושכות לכיוון שלהם. ואני אסיים ואגיד שבעצם אבאס כבר איבד את עזה, והוא מרגיש שהוא עלול לאבד את ירושלים, ובעצם זה מה שהוא מנסה לעשות כרגע. הוא מנסה להחזיר חזרה את המושכות לידיו, לבסס את האחיזה שלו של ירושלים, ומצד שני חמאס לא פריירים, והם באיזושהי נקודת פתיחה שהיא קצת יותר מאפשרת להם לנסות ולגנוב חזרה את הכוח.
אוקיי, תודה. יוחנן, אליך אני פונה, כי אם אנחנו לוקחים את עניין הסימולציה שראינו בשבוע שעבר, עלו שני דברים מאוד ברורים. אחד, שאבאס הוא בסיטואציה כמעט של לוז-לוז. מכל סיטואציה הוא מפסיד. מקיום בחירות או מתחיית בחירות, הוא מפסיד. ולעומת זאת, חמאס נמצא בסיטואציה אחרת של ווין-ווין. כלומר, אם יהיו בחירות הוא ירוויח, אם לא יהיו בחירות הוא גם מרוויח. בטח משפר את מעמדו ואת הלגיטימציה שלו. האם משתנים פה בכלל כל מארג הכוחות בזירה הפלסטינית, ואנחנו הולכים לקראת משהו חדש?
תראה, אני חושב שיכול להיות, עוד אולי מוקדם להגיד את זה, אבל יכול להיות שאנחנו עומדים על סיפו של איזשהו תהליך היסטורי שהולך להתחולל פה בהרכב של התנועה הלאומית הפלסטינית. נדמה לי שעמדתי כבר על הדילמה שאבס נמצא בפניה עכשיו עם העניין הזה של הבחירות. הוא הפה שהתיר, הוא הפה שהחליט ללכת לבחירות, כמובן בתיאום עם חמאס, לא לבד, אבל הוא גם הפה שיכול לאסור את זה. כלומר, סמכות לעשות את זה נמצאת בידיים שלו. אבל פירטנו כבר את כל הבעייתיות ואת כל השיקולים שהוא צריך להפעיל כאן, על מנת שהוא לא יאבד את עולמו. הוא הולך לשלם כנראה מחיר כבד, בין אם הוא יחליט כך, או בין אם הוא יחליט אחרת. אני חושב שהאירועים הללו מלמדים על כך שאבו מאזן, מחמוד אבס, התקרב מאוד לסוף דרכו, לסוף חייו הפוליטיים, או שזה מקרב אותו מאוד לסוף חייו הפוליטיים, כי מה שיקרה בעקבות החלטה שלו לדחות את הבחירות, זה שהתעוררו נגדו הרבה מאוד קולות בתוך הבית שלו, שיגידו לו שהוא חייב לפנות את המקום ולאפשר בדק בית פנימי מחדש של כל התנועה הזאת, של כל התנועה הלאומית, ואם הוא ילך לבחירות, אז יכול להיות שאותם יריבים שיש לו היום בבית שלו, יזנבו בו בכך שהם ילכו לאיזשהו הרכב קואליציוני כזה עם חמאס, גם אם חמאס לא תעמוד בראש הממשלה החדשה שתקום, אבל הם ישימו אותו במקום שהוא כבר לא יהיה רלוונטי, זאת אומרת, יצטרך לעזור, לסיים את דרכו. אז יש פה איזושהי בעיה, אני חושב שהקהילה הבינלאומית לא מסייעת לו, מי שראה היום את ההודעה של עזאם אל אחמד, השופר הקבוע של אבו מאזן, שמודיע על כך שהוועד המרכזי מתכנס הערב, וצריך לדון בעניין של ירושלים וכו' וכו', הוא שם מלין על כך שאף אחד לא הושיט יד, לא בזירה הבינלאומית, לא באירופה, לא ארצות הברית, אף אחד, הוא מלין על כך שזה לא יסתדר, וכמובן גם בעולם הערבי, התמיכה שהוא היה מצפה לה לא קיימת, אני שומע שהמצרים עומדים לשלוח את זה, שלחות של אנשי מודיעין כדי למנוע הסלמה בדרום, אבל זה לא ישנה את העניין הזה. כלומר, הוא נמצא לבד, צריך לקבל את ההחלטה כנראה לבד, ואפילו אלה שהלכו איתו לבחירות, שהובילו את הבחירות אליהם, ושיתפו פעולה עם חמאס, כמו ג'בריל רג'וב, כמעט לא נשמע בימים האחרונים. וכבר למעלה משבוע לא שמענו את קולו כמי שהוביל את המהלך הזה. אז אני חושב שאפשר לדבר במונחים שאומרים שהבס וההנהגה שסביבו מתקרבת, או שנאמר, המהלך הזה מקרב אותה מאוד לסוף דרכה.
אוקיי, תודה. עודד, אני רוצה לחזור אליך כי רמזת משהו בדבריך, ואני רוצה להציג את זה בצורה יותר חריפה ותגיב על מה שאני אומר. דרך אגב, גם במשחק בשבוע שעבר, מי ששיחק את הצד הישראלי, חשב שבלגן בירושלים יביא לתחיית ביטול הבחירות. ולכן אני שואל את השאלה, האם מישהו חשב בירושלים, בצד שלנו בירושלים, שהצתת להבה, כן? או אולי שינוי סידורי תנועה והתקהלות בשער שכם, יובילו למהומות בירושלים, והדבר יסייע לישראל להוריד את עניין הבחירות הפלסטיניות, ולדחות אותם ככל האפשר.
זאת אפשרות שעולה מתוך החוסר התגובה א', כמו שציינתי קודם, לעצם קיום הבחירות, והאפשרות שמישהו שבוודאי שישראל לא רוצה שהוא ינצח, החמאס, מעבר לגבולות עזה, ואפשר שאחרי שהיה דיון, אם היה דיון, הוחלט שהבחירות צריכות להתבטל ויהיה המחיר אשר יהיה, משום שהמחיר של ביטולן יותר נמוך מהמחיר שישראל תשלם, אם היא תצטרך להתעמת אם רשויות פלסטיניות בניהול החמאס, לא רק ברצועת עזה, אלא גם ביהודה ושומרון, עם השלכות על מה שקורה בירושלים. אבל זאת בהנחה שממשלת ישראל, שלא מתפקדת בנושאים אחרים, פתאום בנושא הזה כן קיימה תהליך מסודר של קבלת החלטות. כי המחירים, אני קשה מאוד, בלתי אפשרי להשוות אותם. מה המחיר שישראל תשלם, למשל, אם תגיע הצעת החלטה למועצת הביטחון, והנשיא ביידן יחליט שפה הוא מראה בפעם הראשונה במה הוא שונה מגישתו של טראמפ לנושא הישראלי-פלסטיני. והנה נקרתה לו הזדמנות במועצת הביטחון להזכיר לכולנו שהדיון האחרון שבו דן הנשיא אובמה, שביידן היה סגנו בנושא הפלסטיני, היה ערב צאתו את הבית הלבן, ואז הוא החליט להימנע על הצעת החלטה המגנה את ישראל במועצת הביטחון. אז המחירים זה עניין של השוואה קשה מאוד, אני מודה, אבל זאת בהנחה שמישהו ישב וניסה להשוות אותם בדרג הבכיר של מדינת ישראל.
טוב, אנחנו באמת שמענו שמדינת ישראל בדיונים של הערכת המצב של סוף השבוע, בכל הרמות, הגיעו למסקנה שנקודת היזום של כל העניין זה ירושלים, ולכן צריך להשקיע עכשיו בהרגעת המצב בירושלים, ומתגברים את המשטרה בירושלים, ושולחים עוד 1,500 שוטרים לירושלים, ולא חשבו על זה קודם, וגם את הסיפור של שייח' ג'ראח ושער שכם, כדי להרגיע את הרחוב ולייצר סדר כדי שזה לא ישפיע. אבל אם זה לא יעבוד, קובי, מה יעשה חמאס? חמאס מה, הוא הזדקה כבר על האירוע הזה, שיגר את הרקטות או אפשר את שיגור הרקטות ורוצה לחזור בחזרה לרגיעה או הסדרה? מה, איך הוא יפעל בהמשך? גם דרך אגב, עוד פעם, אתה במיוט, גם אם אבס מנצל את האירוע הזה ואומר, טוב, כרגע המצב לא מאפשר בחירות, אני דוחה אותם, לא מבטל אותם, אני דוחה אותם.
קודם כל, תגובת חמאס מן הסתם תושפע גם מהתגובה או מהמדיניות הישראלית. אם ישראל תקבל את כללי המשחק הגמישים והמורחבים שמעצבת חמאס, אז אנחנו נמצא את עצמנו למול מתחים נוספים, כל אימת שתהיה הסלמה בירושלים, ושלא נתפלא שזה יגע במספרים גדולים יותר. כמובן שאם התגובה הישראלית תהיה הרבה יותר נחרצת, ותזכה גם לגיבוי מצרי בעניין הזה, ואולי אפילו גם לסוג של גיבוי קטרי, גם באמירה, אבל גם בעניין של משהו שהוא מעבר לאמירה, אז חמאס תתנהל באופן שהוא יותר מרוסן ויותר מבוקר. עכשיו, לגבי העניין של מה קורה אם אבו מאזן מחליט לבטל את, לבטל את הבחירות, אני מעריך ש... העניין הזה לא יוביל את חמאס בהכרח לארגון של איזה שהם מהומות רחבות היקף בגדה המערבית, אבל כן לפעילות פוליטית מאוד ערה, שתכליתה למנף את ההחלטה הזאת של אבו מאזן לצורך הרחבת הסדקים שבלגיטימציה המעורערת של הפתח, של אבו מאזן, של הרשות הפלסטינית, והכנת התשתית להרחבת הלגיטימציה של חמאס לצורך הובלה של המערכת הפלסטינית. לא נראה לי שחמאס תנסה לעשות כאן איזשהו ניסיון השתלטות אלים על הגדה המערבית, היא גם לא יכולה לדעתי, א', כי ישראל לא תאפשר, ב', גם מנגנוני הביטחון הפלסטינים שהם כולם פתחאוים לא יאפשרו את העניין הזה, והם גם מבינים שבסופו של דבר זה לא משרת את האינטרס הארוך הטווח שלהם. הם רוצים להשתלט על המערכת הפלסטינית דרך בניית לגיטימציה מבית ומחוץ. העובדה שאבו מאזן עכשיו יבטל את הבחירות, משחקת לידיהם, כמו שאתה אמרת, נדמה לי בתחילת התוכנית, הם ב-win-win situation, בין אם יש בחירות, ובין אם התבטלו הבחירות. עכשיו, אני רק לא יודע לומר, בנקודת הזמן הזו, האם מה שאני הבנתי כהעדפה נגלית של חמאס, של להגיע להישג משמעותי בבחירות, כדי להיות גורם משמעותי ומשפיע בממשלה פלסטינית, אבל לא מי שעומד בראש הממשלה הפלסטינית, ומייצג אותה למול ישראל ולמול הקהילה הבינלאומית, בגלל בעיית הלגיטימציה שלהם, שעדיין מחייבת ביסוס והרחבה, אני תוהה אם בעת הזו הפוזיציה של חמאס השתנתה. האם הם מרגישים מספיק ביטחון מצד אחד, ומזהים מספיק חולשה ומבוכה בצד הישראלי ובממשל האמריקאי מאידך גיסה, כדי גם לנצח בבחירות ולעמוד בראש המערכת הפלסטינית ולהוביל אותה, תוך כדי שהם בעצם קופים על הקהילה הבינלאומית ועל ישראל, לקבל את תוצאות הבחירה הדמוקרטית של מהלך שהאיחוד האירופי והאמריקאי מאוד תמכו בו.
כן. טוב, ראינו גם, את יכולה להתייחס לזה במשחק, שחמאס מעדיף בכל סיטואציה לממשלת אחדות, על פני לקיחת כל האחריות על גבו. אבל אני רוצה רגע לקפוץ אליך, יוחנן, משהו בהקשר של ירושלים. למדנו באירועים האחרונים שהאוכלוסייה של תושבי מזרח ירושלים, הם הפכו להיות שחקן במידה מסוימת עצמאי, שמופעל משיקולים אחרים מהגורמים הפוליטיים הפלסטיניים, או הרשות, או חמאס, או ארגוני הסירוב האחרים, והוא גם שם לעצמו איזשהו תפקיד של מגן אל-אקצה, והוא מגיב על שינויים בירושלים, וזה המונופול שלו. עד כמה הקבוצה הזאת באמת פועלת מאינטרסים עצמאיים, או האם היא מוכוונת על ידי גורמים אחרים, כמו חמאס, יש טוענים דרך אגב, שהם מוכוונים על ידי גורמים איסלאמיים, בעיקר אחים מוסלמים, שפועלים דרך רשתות חברתיות מאיסטנבול או מאמן, אולי אפילו גם חלק מהפלג הצפוני בישראל. זאת אומרת, עד כמה הקבוצה הזאת אפשר להכיל אותה ולהשפיע עליה, או היא בכלל עובדת מאינטרסים שונים לחלוטין?
אוקיי, קודם כל אני חושב שקשה להגדיר את הקבוצה הזאת, היא לא לגמרי הומוגנית, ומי מפעיל אותה ואיך, זה די קשה לומר את הדברים הללו. מה שכן אפשר לומר, שיש פה הצטברות של משקעים רבים מאוד, שמייחדים את היחס של מזרח ירושלים לישראל בהשוואה למקומות אחרים, שיוצרים פה איזו זהות ייחודית של הקבוצה הזאת. זה קודם כל מתחיל מהפעילות של ממשלת ישראל, או עמותות שפועלות בשם ממשלת ישראל, בשכונות רבות בתוך מזרח ירושלים, שיוצרות אנטגוניזם מאוד כבד בין התושבים לבין השלטון הישראלי, על רקע סילוק כל מיני משפחות מבתיהם, שנקנו על ידי יהודים באופן כזה או אחר, לא תמיד בדרך הישר, שזה זעם שהולך ומצטבר עם השנים, ומדי פעם מתפרץ לו. יש את הנתק שיש בתקופה האחרונה בין הרשות הפלסטינית לתושבי מזרח ירושלים, יש איזו תחושה שאין קשר בין שני הצדדים הללו מזה הרבה מאוד זמן, אין הענות רבה לכל מיני קולות שמגיעים מרמלה ומבקשים ליצור איזושהי זיקה בין השניים, יש גם מאמץ ישראלי לנתק את מזרח ירושלים מהרשות הפלסטינית, בעיקר בשנים האחרונות, כל זה יוצר איזושהי הצטברות שהיא באה לידי ביטוי גם עכשיו בימים האלה של רמדאן. כנראה שהסיפור של הגדרות שהונחו ברחבה שסביב הכניסה לשער שכם, זה אחד הטריגרים לעניין הזה, שנתן למשקעים האלה לפרוץ החוצה, ויכול להיות שבאמת יש קולות של גורמים אסלאמיים שפועלים מרחוק כדי להניע את המחאה הזאת. אני מסתכל על זה, אני אומר את זה בעיקר משום שאני מזהה ביממה האחרונה הרבה מאוד סיסמאות שהופכות את העניין הירושלמי ללאומי, ולא ירושלמי, לא מקומי. הרבה קריאות נגד אבס, הרבה קריאות אהדה למוחמד דף, ראש הזרוע הצבאית של החמאס, ועוד ניסיונות כאלה להפגין מורת רוח רבה כלפי רמלה, לאו דווקא כלפי גורמים אחרים כמו חמאס ואחרים. זה אומר שיכול בהחלט להיות שיש גם גורם אסלאמי שפועל מרחוק או מקרוב ומנסה איכשהו גם ללבות את הרוחות. אבל אנחנו גם צריכים לומר, כישראלים נאמנים למה שאנחנו, למבט שלהם, שעוקבים במבטם אחרי מה שמתרחש, שגם קבוצות ימין ישראליות שמנסות איכשהו להתייצב אל מול הצעירים המזרח ירושלמים שמבצעים את המחאה הזאת, והחיכוך שנוצר ביניהם מלבה מאוד את הרוחות ויוצר מצב שיש פה עוד משקעים שמצטברים ומבקשים לבוא לידי ביטוי ברוח של נקמה כזאת או אחרת, וזה לא עוזר, זה לא עוזר לאף אחד. אני חושב שבסיכומו של דבר, מה שאני רוצה לומר, הסיפור הזה של אל-אקצא ומזרח ירושלים, הוא סיפורה של התנועה הלאומית הפלסטינית. זה מה שעומד עכשיו על הפרק, נדמה לי שחמאס מסתכלת מרחוק, מלבה את האש ונהנית מהעניין הזה, היא לא רוצה להגיע להסלמה רבה מדי. אני חושב שהמבחן הגדול הוא היריבות העצומה שיש בתוך פתח לאבו מאזן, ולאן זה יוביל בסוף. זאת השאלה.
אני יכולה להוסיף קצת על דבריו של יוחנן וגם של קובי. אני חושבת שמבחינת חמאס, רגיעה עכשיו היא בעצם האפשרות הטובה ביותר. זאת אומרת, היו מהומות בשבוע האחרון בירושלים, חמאס עשה איזושהי פעולה, שלא מביאה להסלמה רחבה, יחסית זה מוכל, הם שומרים על ההסדרה, הם שומרים על היתרונות שהם הצליחו להשיג בתקופה האחרונה בתוך הרצועה, ואם באמת הדבר הזה מביא לרגיעה של המהומות, באמת איזושהי שינוי בתוך מזרח ירושלים, זה הדבר הכי טוב מבחינתם, כי זה בדיוק להראות את מה שאבס לצורך העניין ניסה לקחת את המושכות אליו, להראות מחדש את הביסוס שלו בתוך מזרח ירושלים, והם אומרים, לא, אנחנו בעצם, אנחנו אלה שמחליטים, אנחנו נשלח את הרקטות שלנו, ואנחנו נגרום לישראל להתקפל. וזה גם מתקשר למשחק, לסימולציה שעשינו, שבאמת אנחנו רואים, מה שאנחנו ראינו בתרחישים, זה שחמאס מנסה לקחת כמה שיותר תפקידים שהם בהנהגה הפוליטית, ולא רק באמת לחבר בעצם את התפקיד ההתנגדותי שלהם, לסלילת הדרך לאשף. וראינו את זה גם בתרחיש של ביטול הבחירות וגם בתרחיש שבו לחמאס יש איזשהו יתרון בתוצאות, שחמאס, האנד גיים שלהם, המטרות לטווח בינוני וארוך, זה באמת להשתלב בתוך אשף, וככל שעובר הזמן והם מצליחים לשחק, הם משחקים את הקלפים שלהם נכון, מצליחים לבסס את המקום שלהם, בעיקר כי אבס ופתח לאט לאט מאבדים בלגיטימציה, וגם עכשיו בעצם זה משחק לתוך אותו סינריו.
תודה נועה. טוב, אם נסכם את המפגש הקצר הזה שערכנו.
אודי, אולי משפט אחד לפני שאתה מסכם. רק שאלה, משפט אחד. האם מדינת ישראל ערוכה לאופציה כזאת שאבו מאזן עומד לרדת מהבמה? זאת שאלה שצריכה להיות מונחת לדעתי על השולחן.
אני ממש הוצאת את מה שרציתי לומר. רציתי לומר כך, שאם מישהו חשב שאת הזירה הפלסטינית אפשר לתקוע בפינה, אולי למעוך אותה קצת יותר חזק, כדי שהיא בכלל תיעלם ולא תהווה שום אתגר מבחינתנו, אנחנו רואים באירועים האחרונים, אנחנו רואים מאירוע הבחירות הזה שבאמת המכונה או הקטר הזה דוהר ואני לא רואה שקל לעצור אותו, זאת אומרת אני עוד לא רואה איך בדיוק מצליח חבאס לעצור אותו, מייצר פתאום הרבה מאוד אתגרים חדשים, כשאחד מהאתגרים זה באמת יכול להאיץ גם את סוף ימיו של עבאס, יכול לשנות את מאזן הכוחות בזירה הפלסטינית, יכול לשנות את היכולת שלנו להשפיע על התהליכים שמתרחשים באיוש, אנחנו כבר רואים שזה משפיע על מה שמתרחש בירושלים, שמישהו חשב שאם נדבר יפה ונהיה נחמדים אז הכל יהיה רגוע והדברים ייעלמו, פשוט אני מצטט את ראש עיריית ירושלים שבאמת מנסה לקדם שיח עם קבוצות בציבור הערבי של מזרח ירושלים וחשבו שזה ירגיע את המצב ואפשר למחוק את מה שיוחנן אמר, את כל הנושא הלאומי, את השאיפות הלאומיות ואת השאיפות הדתיות ואת ההגנה על אל-אקצא ואת שאר הדברים, וכנראה שלא. ולכן אנחנו מדי פעם מופתעים, פתאום אנחנו מופתעים, זה בא לנו בלי שחשבנו על זה קודם לכן. ואני מאוד מקווה שישראל באמת תקיים תהליך, שיהיה מי שבישראל מסוגל לנהל את העניינים ולקיים תהליך מסודר שמבין את כל האפשרויות, את כל ההשלכות, את כל התרחישים שיכולים להתנהל בזירה הפלסטינית, ונתכונן בעוד מועד לקראתם, ולא נצטרך לגייס את 1,500 שוטרים, אחרי שכבר האירועים פרצו. אז תודה לכם כולם על ההשתתפות, ונתראה בפודקאסט הבא.